פה מאמר על בשלח, נגיד שהוא ידבר פה על עניין הזריעה והצמיחה, מה שנבטא ברוחניות, ומתוך זה גם מבאר את המושג של יעקב הקטן, שיעקב נקרא בחינת קטנות, שיש משהו שלעומת האומות, דווקא ישראל, נקראים בבחינת קטן. אז מה המשמעות של זה? אני רבעי בשלח פרעה את העם, לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. נה על ישראל בגלות מצרים כתיב וזרעתיה לי בארץ. אמרו אמותינו זהב זורע כור, מוציא כמה כורים. גם כפשוטו שנכנסו 70 נפש ואחר כך רוחבי השמיים לרוב. ולהבין עניין הזריעה והתוספת והריבוי שנתבע מן הגלות. הנה כתיב קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. תבואתו דווקא שישראל נקראו תבואת השם. וכמו שאדם זורע תבואה על דרך משל בשביל התוספת שיצמח, כך ברצות השם שיתווסף ויתרבה גילוי אלוהותו בעולם, ימלא כבוד השם את כל הארץ. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר וכו', זורע את ישראל שאין עם תבואתו, ושעל ידיים מתגלה כבודו בריבוי ותוספת. וזהו ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. תראו שכדי שומשך ברכה בתוספת ריבוי בגילוי אלוהותו, מעלמא דאיתקסיא, מעלמא דאיתגליא, הוא על ידי ישראל. ולכן נקרא השם אלוקי ישראל, שעל ידי כן נמצא ריבוי גילוי אלוהותו למטה, כמו למעלה. הוא כותב שלמעלה הכתיבו צבא השם הנחם משתחווים, מפני שהם מטילים ממציאות, מגילוי אור השם המושג להם. כך הנה הכתיב לעתיד, כי עין בעין יראו. הוא כתיב ובאו במראות צורים, במחילות אפר, מפחד השם, כי מאמר כל ברך לך תירא, לפניך יחרו ויפולו. והגורם לישראל מעלה ומדרגה רבה זו, היא עסק הזריעה בארץ בזמן הגלות, שכמו על דרך משל שזורים גרעין אחד, ומצמיח הרבה, או כמו שנוטים חרצן אחד וצומח אילן שלם בענפים הרבה, וכמו שכתוב, נכין את העתיך סורק וכולי, שהוא זמורה של גפן כדי להצמיח גפן שלם, כמאמר אבותינו זה על הפסוק, והנה גפן לפניי, שישראל נמשלו לגפן. רק מה שאומר ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, אז כדי שימשך ברכה, ברוך השם, תהיה המשכה של שפע של אלוהותו מן העולם ועד העולם, מהעולם העליון ועד העולם שלנו, מצווה השמיים ועד למטה, זה על ידי אלוקי ישראל. פעם שמעתי אולי אלו כיוון אחר, על פי דברי הרב, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם עד העולם, שלא רק בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מתגלה כאלוקי ישראל, אלא גם בעולם הבא וגם בעוד עולם ועוד עולמות, כל עולם שלא יהיה גם שם הלב של כל אותו, של כל עולם שלא יהיה, שלא נחשוב עליו, זה ישראל. אז ישראל ראשית תבואתו, כביכול זורע אותם בארץ, כדי שיצמח הרבה. ואז הוא ממשיך, והנה כמו במשל הזריעה והנטייה הנ"ל, שמכסים הגרעין באפר הארץ, ומשם יצמח בעבור שהגרעין הרכב ונפסד, ובטל לגבי כוח הצומח אשר בארץ, וכוח הצומח ההוא שמגדל ומצמיח בריבוי ותוספת. כך הוא העניין הזריעה של ישראל. כן, אז יש את הזרע הגרעין ויש את האדמה. והחיבור ביניהם נותן את כל התבואה, כל הפירות שיגדלו, והכוח שיש באדמה זה כוח הצומח שיש באדמה. וביאור עניין זה, כי הנה נודע שהקליפה קדמה לפרי, כי דכתיב אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בני ישראל. ולא שהקליפה ממש חס ושלום קדמה לפרי, אלא שהאור והחיות המנובש בתוכה מבחינת גלות ונפילה שנפלו שמה בשבירת הכלים כידוע על ידי חן, הנה הוא נפל שמה מדרגות גבוהות ומעלות עליונות מאוד מאוד למעלה מעלה מבחינת עולם הבא, וישראל אשר נשמותיהם ושורשות במידות הקדושות ואורייתא לנפקא מחוכמה הנקרא בחינת עשייה והן למעשה המצוות וכו'. אומר, כוח הצומח שבאדמה יוסבר על ידי המושג של קליפה קדמה לפרי. גם באופן פשוט, לכן כמו שהאדמה, למרות שהיא דבר שהוא פחות חי, הוא דומם, אבל דווקא בזכותו יש צמיחה, אז גם הקליפה היא מאוד עוזרת לפרי, הפרי גדל בתוכה. זה גם במובן הפשוט. עכשיו הוא אומר, הקליפה קדמה לפרי, לא חס וחלילה שהיא קדמה לפרי. כשאני מבין שכנראה שמתכוון, כאילו קודם כל מפרש שהקליפה קדמה לפרי לא הכוונה לקדימות זמנית. כי אז מה אכפת לך? חס וחלילה. וגם זה מה שרואים בעיניים. שכל הברואים נבראו לפני שהופיע האדם. זאת אומרת, דווקא הדדים היותר חיצוניים שבבריאה הופיעו לפני האדם, בהמות והחיות, אחר כך האדם. גם באומות, עד שהופיע אברהם אבינו וכל שכן עם ישראל, כבר היו הרבה אומות. יעשה גבולות תמיד למספר בני ישראל, עם ישראל מופיע בסוף. יש מהר"ל הרבה מדבר על זה, שגם הופעה שלמה של ישראל בסוף. אז כנראה שהוא לא מתכוון שעצם הקדימה הזמנית היא הבעיה, שהוא מבין שקדמה הכוונה בחשיבות. כאילו כמו במקום יותר שורשי, במחס וחילה. אז מה קדם בקליפה לפרי? האור והחיות המלובש בקליפה. שזה אור מאוד מאוד גבוה. האור שבקליפה קדם לפרי. מדרגות גבוהות, מעלות עיונות מאוד מאוד, למעלה מעלה מבחינת עולם הבא וישראל, יותר מעולם הבא, יותר מישראל, אשר נשמותיהם ושוטרת במידות הקדושות, דורית הדנפקה מחוכמה, נקרא מבחינת עשייה. אז כאילו, החוכמה לגבי המדרגות שלפני, לגבי האלוקות, היא נקראת עשייה. אז כאילו זה מדרגות שעוד לפני. עוד לפני החוכמה. עוד לפני סדר ההשתלשלות. זה הכוונה. וביאור העניין, ניתן 10 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם. להודע כמה יחפיים לפניו שכל הדורות הם מכסים באים וכולם. פירוש, מה שכל אקו מקבלים שפע וחיות עולם הזה, מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ידכתיב אתה מחיה את כולם, שזה הרי 10 דורות האלה, אז איך הם מקבלים שפע? הוא מבחינת ערך אפיים ורעב חסד. דיינו מפני שהוא התברך כל יכול, הוא מחיה ומשפיע בבחינת רב חסד, אב במקום שמחסה ומסתיר קדושתו, וקראו לי אלעד אלעיה. ולכן יש להם עושר וכבוד שלו על פי חשבון ומעשה בדעת, כי נקטם מחיות אלוקי שנפל בקליפות בשבירת הכלים כידוע לידי חן, והוא מוסתר ומחוסה אצלם, וימנע מרשעים אורם, שאינו מהיר אצלם בהתגלות, כי אם בחושך כפול ומכופל, עד שמכחשים באשר אמר נבל בליבו אין אלוקים, ונראים לאש ודבר בפני עצמו. אז שם השפע זה רב חסד, לא לפי המעשים. לא לפי חשבון מעשה ודעת. כאילו יש השפעה שהיא לא לפי מידת הכלים, לא לפי מדרגת הכלים. זה ההשפעה של האומות. וימנע רשעים מורם. כלומר, לא ניכר להם שהקדוש ברוך הוא בעצם חפץ להשפיע עליהם. אלא נדמה להם שהם עומדים בפני עצמם. כי באמת סוג ההשפעה הזאת היא לא בגלל חיבור ודיבוק שיש בינם ובין הריבונו של עולם, אלא בגלל בחינת רב חסד. השפעה של אור שהיא לא לפי הכלים. מה שאין כמסיטרא דקדושה, שהם מקבלים חיות מגילוי על פני השם, והוא מתגלה בירידה והשתלשלות סדר המדרגות בעשר ספירות הקדושות, שאין עמידותיו התברך של בחינת כלים, להמשכת גילוי אלוהותו התברך. לכן התורה יש לה מידה, כמו שכתוב ארוכה מארץ מידה, מהפי-קי, פירוש מידתה, ארוכה מארץ המידה של התורה. דהיינו שיש לה מידה, שהוא מידת בחינת כלי אמנותו התברך, אלא שהיא ארוכה מארץ. ולכן כתיב, וחוקותיי תלכו. ולכן נקרא יעקב הקטן, כי הוא בחינת קטנות וצמצום אלוהותו התברך, להתגלות על פי מידותיו על ידי אור התורה והמצוות להיות רצונו העליון, שאם יתון ראובן כך, יהיה הפסק כך. כן, על דרך זה שר מצוות, ציצית ותפילין, שגילו אלוהותו ורצונו התברך, ובחינת צמצום, שהרי בעצמותו ומאותו התברך, לא שייך כלל בחינת רצון, שהוא למעלה מעלה מבחינת רצון, ונקרא בעל הרצון. ועל זה נאמר, הנה השמיים שמי השמיים נוכל כלוחה, פירוש אפילו כמו כלי תוך כלי, נקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת שקודם הצמצום, שיהיה מבחינת התגלות, ירידת והשתתלות סדר המדרגות. כאילו השמיים משמי השמיים, איך אני מבין? זה לא רק שזה לא כלי, זה אפילו לא כלי של הכלי, כלומר. אפילו אם תעשה שתי מרחקים, זה עדיין חלקלוך, הרמז, כלי, כלי, ביחס לעצמות. אז יש מדרגה העליונה שביחס אליה זה מעבר לכלים, מעבר למושג רצון גם. באמת, אנחנו לא מקבלים משם באופן ישיר. לא, לא עכשיו. והגויים, כן, לא באופן ישיר אולי. באופן עקיף.
מה שהייקן בחינת ואלה המלאכים, רק נקרום את המשפט, ננסה להסביר יותר. מה שהייקן בחינת ואלה המלאכים, שמקבל חיינו קדושותו של הקדוש ברוך הוא בחינת רב חסד, שלמעלה מהציתו, על ידי נפילת האור ואחרת וירדתו בסדר המדרגות, ממדרגה למדרגה התלבש בחינת הסתר פנים, ולא בגילוי כלל, הוא כלל דעתי דבו שקיים בנו מקרא שכתות רוח התומה אוויר מן הארץ, כתיב קין בעין ורו וכון. כן, אז באמת הוא אומר, יש איזו עוצמה, יש איזו כוח, יש איזו הופעת חיים נסתרת שיש באומות, באמת, כן, אין אצלנו, אין אצל ישראל. וכדי קצת להבין את זה, אז זה מתחבר לי למה שכתוב המהר"ל, שהוא מביא את המדרש, שכבר אני, שאני זוכר שתפארת ישראל, פרק א', אם אני טועה, אבל אפשר למצוא את זה היום בקלות, שהוא משווה בין בלעם למשה. המדרש אומר שיש שלוש דברים שבלעם היה עדיף ממשה, שלושה דברים שמשה עדיף מבלעם, כביכול איזה מין השוואה. וכתוב שם שבלעם, כאילו ידע לפני כן מה הולכים לדבר איתו, כמה ביטויים כאלה, ואז הוא מביא שם המדרש משל, שזה כמו טבח. שהוא יודע לפני הסעודה כל מה שיתנו. כאילו נמצא במטבח, פוגש את כל האוכל. אם תרצו אפילו יכול לקחת גם כמה שהוא רוצה. ויש את האורח שבשבילו עשו את כל האוכל. הוא מקבל איזה מנה. לא בשפע כמו שיש במטבח אולי. הוא גם לא ידע מראש עד שיתנו לו. אבל ברור שיש גם צד אחר. שהוא הכתובת, כאילו בשבילו הכל. כאילו... לא נותנים ברצון. כך הוא אומר. כאילו, משמע שם שלבלעם היה השגות, כוחות, היה לו הרבה זה, אבל לא היה חיבור, לא היה פנים אל פנים. עכשיו, ואז כאילו זה באמת, כשצריך פנים אל פנים, אז באמת זה תלוי ברעויות, בכמה אנחנו ממוכנים, כמה אנחנו עושים כלי, ואז כאילו זה לפי מדעתנו, זה מעט. אצלהם שכאילו לא צריך את כל ה... זה לא בא מתוך דיבוק וחיבור. אלא זה כמנדה משליך בתר כתפה, כמו שהוא אומר, שדי בתר כתפה. אז עם אלה אין תנאים. שמענו, כמו המשל, מי שיקח מהזה, אז הוא... כאילו, מה יותר כיף? זה באמת שאלה. כמה שאתה רוצה, אבל כאילו... זה. או לקבל את זה ברצון. ברצון ובחיבור ובדיבוק. זה מה שיש לי ישראל. ואז דווקא אין פה את הגודל דווקא, אין את ה... בגלל שיש פה פנייה אל המקבל, אז המקבל, יש לו את הגבולות שלו. ואז הדברים מופיעים לפי השתלשלות. כאילו אצל הגויים זה כאילו בלי כבוד, זורקים להמון. אצל עם ישראל, זה בוא נראה כמה אתם רואים. אבל מה שאתם רואים אתם מקבלים, באמת. ואז זה מתוך חיבור ודיבוק. אז זה... קטון יעקב. חשבתי להבשיל עוד משל לזה, יש עכשיו הרבה משלים, אבל משל כזה, שבימים עברו, ואולי גם היום יש דברים כאלה, ומתארים בספרות דברים כאלה, יש כאלה גם מספרים מהחיים, שהיו מבחינת אמצעים מאוד מאוד בצמצום, יודע, אלה ש... אני אגיד, עלו לארץ, ובשנים הראשונות ממש ממש היו בדוחק גדול, עד שהסתדרו וזה. ואז כל השנה אכלו, גרו בבית או בפחון או במעברה או בזה, וכל השנה אכלו לחם וחימה, לא יודע, או מה שהיה מרגרינה, דברים מזולים. ואז מגיע יום הולדת. ואז נניח האבא רוצה לפרגן לילד שלו, אז הוא קונה לו פעם בשנה, נגיד, תפוח. תפוח. שכל השנה אי אפשר לאכול תפוח. פעם בשנה הוא נותן לו תפוח. ליום הולדת. איזה פרי. נגיד, פרי יותר מיוחד, פרסק, לא יודע. ואחרי זה השתנו הדורות, והילד הוא כבר, יש אמצעים, וכל השנה יש תפוחים, ויש הרבה דברים, וצריך ביום הולדת לתת לו משהו יותר. וגם הילד מסתכל מה הילדים אחרים מקבלים, אז פעם זה מכוניתים שלה, טרקטורים שלה, מטוסים שלה. ואבא רק מקווה שהוא ירצה את הילד ושהוא לא זה, ואחרי שבוע כבר לא בטוח שהוא עוד זוכר שהוא קיבל את המתנה, אם היא בכלל עדיין עומדת שם וכן הלאה. עכשיו, מי זוכר בהתרגשות יותר את המתנה? זה אני חושב, אין סדר, פשוט יש תיאורים כאלה, אבל זה גם מובן. שהוא נותן הרבה, אבל כמה הלב שלו נמצא, הוא בא לרצות, הוא בא לפתור בעיה, כי הוא יודע ש... לא שאין גם, אבל מרוב השפע והציפיות, אז כבר לא נשאר מקום ל... והוא שנתן קצת, אבל נתן את זה כל כך, זה היה כל כך ביטוי של הלב, אז זה היה הרבה יותר. אז זה כאילו ההבדל בין שתי ההשפעות. מה?
זה דימוי מצדקה. שטוב
שרבוס, מה ששורה מלך מהם. שאיפה לתת פרוטה עשר בן יפות, מתת סוגה גדולה, ולא חופש.
כן.
בחיבור
של הנתינה,
הוא
באמת,
תרומה, אמיתי. מה שכתוב על כיבוד הורים, נכון?
אנחנו
ברכיים. כן. שאפשר לתת קצת, אבל מתוך אהבה גדולה, ואפשר לתת הרבה, וזה כלום. נכון. וזה אולי מה שכתוב, רוצה אדם בקו שלו מתשע קווים של חברו. שלקבל שפע גדול, אבל זה לא שלנו, אז מה זה? ולקבל שלנו, אז זה פחות. כאילו, זה לא מקרה אפילו קו שלו מתשעה קו של חברו. אפשר להגיד שזה מובנה. שכדי שזה יהיה באמת שלך, אז לא יכול להיות שזה יהיה תשעה. אז בדרך כלל זה יהיה יותר קצת.
זה אותה סיבה שצריך להכין את זה בכלים.
מה?
זה אותה סיבה שצריך להכין את זה בכלים.
כדי שזה ייכנס בכלים, אז זה לא יכול להיות כל כך הרבה. לכן משבחים בישיבות נגד את לימוד העיון ומת לימוד הבקיאות. אז בעיקרון יש כמה סברות. נתראים כבר פעם הסברה שאילם לומדים מיון. הסברה פשוטה, זה בגלל שזה הכי מעניין. זה הסברה. אומרים שזה גם אמיתי, וזה נכון, וזה סך של תורה, אבל זה קשור לזה, שזה פשוט הכי מעניין, הכי מחבר. אבל נגיד משהו יותר, למה לומדים מיון? אז זה גם, שטוב קו אחד שאתה קנית אותו. כאילו אדם למד, זה התוספות, וממש הבין אותו טוב, זה שווה יותר מחמישה או עשרה דפים, מפרשים אפילו, שהוא רק עבר עליהם, אבל לא ממש קנה אותם. אז שוב, הנקודה הזאת של החיבור, אם תרצו, קצת, אפשר לתרגם את זה למילים של כמות ואיכות. אבל מה שכתוב פה, למרות כל ההערה שאני אומר, אני אסביר מה גדול בקטן, אבל יש שם עוצמות. יש שם עוצמות, יש שם כוחות. עוד משל לזה, זה מה שנמצא שאצל החיות. אצל החיות יש כוחות הרבה יותר מאשר באדם. כל אחד בתחום שלה, נכון? אחד רואה הרבה יותר טוב, אחד שומעת הרבה יותר טוב, אחד רץ הרבה יותר מהר, אחד סוחב הרבה יותר. אפשר להגיד, טוב, בסדר, כוחות גופניים, אבל גם זה הרי כתוב, גם בדרשות האלה, שזה ביטוי לזה, שהם באים מאיזה שורש מאוד גבוה. חיות הקודש, רפלים, המרכבה, התגלגלו הרבה, אבל העוצמות חיים שיש שם, זה כן ביטוי לאיזה משהו שמאוד מאוד גבוה. והאדם, כשהוא פועל את מה שהוא צריך לפעול ותקן מה שהוא צריך לתקן, אז הוא כאילו מתחבר ומתקשר ומעלה את הכוחות האלה, והוא גם מזכה אבל גם זוכה. זה מה שאומר בפסקה הבאה, והנה אמרו רבותינו ז"ל. גדלו לבבל שכינה עמהם, פירוש הנה ניצוץ אלוקות שבנפשם הוא בחינת גלות, והניצוץ אלוקות שבתוכם ומתונו וחשקו לדבק ולהסתלק למקורו כטבע האש וכו'. בידי זה מנקטים גם כניצוצי חיות אלוקי שנפלו שם בשבירת כלים ומעלים אותם לקשרם ודווקם בלוקים חיים. בידי עסקור לפני זה נגיד הולכים לגלות, גלות זה כאילו מפגש עם בבל, קודם אמר אדום, זה כאילו שם מקום הקליפות, והשכינה שבתוכנו נמצאת בגלות שבנפש ומשתוקקת להידבק, על ידי השתוקקות הזאת אז מעלים ניצוצות שיש שם בשבירת הכלים, כאילו אותם כוחות חיים עצומים שיש אצל האומות שיש בתוך הקליפות, עכשיו הם מעלים, מתעלים ומתקשרים, וגם כמו שאמרנו אדם שמעלה אותם מתעלה ומתחיה. אז עכשיו הוא מסביר מה זה גלות. כשאנחנו קוראים גלות, חושבים כפשוטו שיש ארץ ישראל, יש גלות. אנחנו מתכוון, גם לזה, לא נגיד שבכלל לא, אבל הוא מראה לי שההמשך זה מסביר מה זה גלות. על ידי עסקו בפרנסתו בדברים נתונים תחת ממשלת קליפת נוגה, כי מאמר רבותינו זה אין לך כל עשב, אמר, גלות זה גם עצם זה שאתה מתעסק בעולם, בחול, והנפש האלוקית, הניצוץ האלוקי, הוא שם בגלות. אז זה נמצא תחת ממשלת קליפת נוגה, הרי גם זה מקבל כוחות, כל העולם הגשמי, כל מה שהפרנסה בא משם, זה גם בא מכוחות רוחניים פנימיים. כי מאמר רבותינו זה הנחה כל עשב, שאין לו נכון מלאך, והוא מתרחק משקר וגניבה וגזלה וכיוצא בהם דברים אסורים וקשורים בידי החיצונים שאינם יכולים לעלות. כן, כשזה בא באיסור, אז אי אפשר לעלות את זה. כן, שזה הסבר שגם כתוב בתניא, שמה זה אסור, מלשון קשור. אם מותר, זה שזה לא קשור. שאפשר להעלות אותו. כמו שכתב במקום אחר. וכן כשמקיים מצוות תפילין וציצית, שצמר של ציצית והכלב של תפילין, היו נתונים תחילה תחת ממשלת השר והמושל המשפיע עליהם, שפע וחיות לאחיותם לקיימם, מחיות קדושתו של הקדוש ברוך הוא, שנפל שם בשבירת הכלים כנן, ועל ידי זה מתעלה גם כן חיות הקדושה הנ"ל למקורם ושורשם. ונתהפכה חשוכה לנאורה, כמו שכתוב, וידעו מצרים כי אני השם. אז מצד אחד, בלי שנעלה את זה, אז יישאר חשוך. ועל ידי שנעלה את זה, ושזה קשור לעבודת האדם, וזה קשור לכל המקום של עם ישראל, שהוא עושה באמת כלי לאור, אז הדברים נעשים מוארים. זה מצד אחד. אבל מצד שני, האפשרות להאיר אור גדול ולחיות חיות גדולה, זה דווקא על ידי המפגש עם אותם דברים שהם היו בתוך הבבל, בתוך אדום, בתוך הקליפת נוגה. כן, יש שם איזה כוחות חיים גדולים שהם כאילו איזה פוטנציאל. כן, אפשר להגיד שבעולם החיצוני, בקליפות יש שם אנרגיות רבות, אבל הן לא, באמת ללא כלים. לא נעשה להם כלים. ולכן אתה רואה שם עוצמות. אני מסביר, קודם דברנו על החיות, של החיות יש כוחות שאין באדם, באופן יותר ישיר, מה שנושא פה מדובר. למה יש בתאוות של העולם הזה כוח חזק? לפי ההסברה הזאת, זה בגלל זה. בהסברה של ליגל, אתה יכול להגיד, יש ניסיון, זה לעומת זה. כן? יש, שאדם יהיה לו התמודדות, אתגר, ומתגבר. גם אולי יש תפקיד. יש תפקיד בשביל להחזיק את הגוף. אבל גם זה אתגר להתגבר. לפי הסברה פנימית, הוא אומר, זה לא רק אתגר. באמת יש שם משהו. יש שם איזה כוח חיים, זה שיש בדבר איזשהו טעם, איזשהו חן, איזה... בכל תחום, יש שם באמת כוחות חיים גדולים. אבל כשהם לא מוארים ללא עבודה, אז הם באמת בחשיכה, בקליפות. אבל על ידי העבודה, אז הם מתעלה. ואז, שאמרנו, אדם גם זוכה וגם מזכה. יש כבר באמת את הדוגמה הזאת שרבי נחמן מספר על מעשה בן מלך ובן שפחה. הוא מספר שהלכו ביער, יש שם גלגול שלם, אבל בחלק מהסיפור הם מתגלגלים שניהם ליער. שהרב שטיינדץ אומר שהיער, אני חושב שזה הוא אומר את זה, כן, שהיער אצל רבי נחמן בסיפורים זה ללכת למקומות הפנימיים, הלא מודעים, הנסתרים, ושם גם הדברים מתבהרים, כאילו שנמצאים בעולם הרגיל, אז כאילו העולם המיושר זה דווקא העולם שמסתיר, אז הבן מלך יכול לראות כמו בן שפחה, הבן שפחה יכול לראות כמו בן מלך, כשהולכים ליער, אז דברים נהיים הרבה יותר עומדים על המיטתם, זה בעולם הפנימי הנסתר, מין טיול כזה שם, ושם הם לאט לאט הולכים ומתהפכים. בשלב מסוים, הבן שפחה מוכר את עצמו, האמיתי, מוכר את עצמו לבן המלך, לעבד, בעבור לחם שהוא היה שם צריך, ואז הם ממשיכים, והוא כאילו עובד אצלו. הוא מקיים את ההסכם, למרות שיש רק את שניהם ביער, אבל הוא מקיים את ההסכם. והם פוגשים שם את האדם של היער. והאדם של היער זה גם נראה איזה דמות לא מעל מעדן. עכשיו אם היער זה משהו קצת רוחני, אז כאילו גם האדם זה כוחות רוחניים, מלאכיים. אז כתוב שם בסיפור, והסית בן השפחה את בן המלך לשאול את האדם של היער, מה זה השחוק הזה נגיד ששומעים לפני שהלילה מתחלף עם היום. יש שם גם איזה ניגון ששמעו, שישאל אותו מה זה. הרשתן מדייק, מאוד יפה, הוא אומר, למה בן השפחה מסית את בן המלך לשאול? מה בן המלך לא יכול לשאול אותו בעצמו? אז הוא אומר שהנפש האלוקית בשבילה הכל בסדר. כאילו, חיה בתמימות, בתום. מה שקורה בטח זה מה שצריך לקרות. מה? הבן שפחה הוא סקרה, יש לו איזה פלפל כזה. הוא רוצה להבין, הוא זה. אז הוא מסית את ה... בן מלך, נשאל את האדם של היער. עכשיו פעם ישבנו בסוג, אני לא יודע, כזה, כמו מפגש שדנאי כזה, קבוצה של מחנכים, רמים. אז דיברנו על התקשורת, על הטלוויזיה. אז כאילו שאלו, מה... אולי זה היה אפילו בהזדמנות שכאילו התגל גם לדבר עליהם, אז ככה קצת... כאילו, הם וזה, והם רק מציגים את הצדדים השליליים וכו'. אז כאילו שאלו אותנו, מה אתה מקבל מהם? מה אתה מרוויח מהם? אז אני חושב שאני ניסיתי לענות, אמרתי, הם מכניסים לנו צבע לחיים, כן. הצבע זה אולי גם כפשוטו, כי זה מאוד צבעוני, אבל כוונה ש... אצלנו זה ככה, כאילו אם אנחנו רק את הכל תלוי בנו, אז יש עוד איזה נטייה להימשך לכיוון השבתי, כן? שהכל הוא, הכל הוא באיזה גן עדן וזה, והם... עכשיו, התסיסה הזאת, אז כשדוקרים אותך זה לא נעים, ויש הרבה קליפות, כן? לא מכחיש. אבל יש איזה משהו כזה שהוא כל הזמן לא שוקט על השמרים, כל הזמן מנסה ככה... ובסך הכל צבע זה דבר טוב. נכניס צבע לחיים, נכניס כאילו קצת... נעורך את המחשבה, אפילו. אפילו זה שהרבה פעמים אנחנו נאלצים, נגיד, להסביר את התורה כל פעם מול התקוסיות והתרסות חדשות. אם לא היו מתריסים, אז היינו, בסדר, זה אפשר להסביר כמו קודם. בגלל שכל פעם התרסות מתחדשות מפעם לפעם, אז גם צריך לחדש את התשובות ואת ההסברות. אז כאילו, הבן השפחה, רוצה להגיד את זה שוב, זה העוצמות חיים האלה שלבן המלך חסר. ובזכות בן השפחה הוא מקבל אותם. עוד ניסיון להמשיל את מה... מה מקבלים מהעשר. אז זה מה שהוא אומר, וזהו תוספת וריבוי אור זרוע נזרע בקרקע ומחוסה מאפר הארץ. פה הגענו. מחוסה באפר הארץ להצמיח לעלות מעלה מעלה בריבוי תוספת תורה כי יתרון אור הבא מן החושך. וזה שכתוב, ותיקח רבקה את בגדי עשר ותלבש את יעקב בנה הקטן. כי קטן יעקב, מבחינת קטנות וצמצום, מורה התברך לבי שבמונותיו על פי דרך התורה כנן. ולכן, כביכול הוא צריך את בגדי עשר. אם אתם זוכרים שבאחד הפרשיות למדנו לא מזמן,
פרשת, שהוא דיבר על מי שם פה לאדם. והסיום של הדרוש היה, רוד אתו בכלים דתיקון. זה ממש מה שכתוב כאן. והנה התורה נתלבשה בלבושים גשמים, ומעשה המצוות בדברים, שהיינו טוענים תחת ממשלת קליפת נוגה, ששורשה מעולם התור, ונקרא בגדי עשיו, בנה הגדול. כי עולם התור הוא קדם לעולם התיקון. שעל ידי זה נתווסף אורה ושמחה, כי יתרון האור הבא מן החושך. והשמחה היא כאשר תתפך חשקת הדברים הנתונים תחת ממשלת קליפת נוגה לאור התורה ומתעלי בקדושה, כמאמר שקיצר מצוותה בקודש העליון. כמו שאמרנו, שזה לא מתפך מאפס, אלא בעצם זה כוחות שהיו בשבי, כוחות שהיו שם גנוזים, ועכשיו הם חוזרים. והשמחה היא כאשר תתפך חשקת הדברים הנתונים תחת ממשלת קליפת נוגה לאור התורה, ומתעלים בקדושה הוא כמאמר, אשר קדשן מצוותה בקודש העליון. וזהו בחינת תשובה כמאמר רבותינו ז"ל, אם ישראל עושים תשובה נגלים, דהיינו בחינת נשיאת הנפש למקורה ושורשה, כמו שכתוב אליך השם נפשי ישא, בחינת מסירת הנפש, מה שהיה נהנה וניזון בנפשו החיונית, מכל אכילה ושתייה, שהיה תחת ממשלת קליפת נוגה. הוא שרת הנוגע העולם הזה, להתהפך מהיפוך להיפוך, לבוא את השם בשמחה ובטוב לבב, כמו שכתוב, תחת אשר לא עבדת. כן, אז כל עיני העולם הזה, שהם תחת קליפת נוגה, שם הגנוזים, כל אותם כוחות שירדו בשבירת הכלים, כשאדם מעלה אותם לקדושה, אז הם מהירים ביתר שאת, ביתר עוז. תוך כדי נזכרת, חשבתי, שהרי, אפשר, חשבתי ללכת עד פורים, אבל לפני פורים יש טוב בשבט. אנחנו יותר קרוב. ורב נחמן, שהזכרנו כבר קודם, אז הוא פורסם שדיבר על להתפלל בין העשבים, שהפכה את זה נומשם על השיר. אז אמר שטוב להתפלל בין העשבים. אז הוא אמר את זה זה אומר שנאמרה בעדינות, כי זה לא דבר שהוא ממש קליפה, כמו עניינים שצריכים באמת זיכוך וברור וכו'. אבל כאילו, מה המעלה להיות בין העשבים? זה באמת לפגוש את העוצמה שיש בה בדצחם, כן? בדומם, בצומח, שאדם, יש לו דעת, יש לו הכרה וכו', אבל יש לעשבים משהו שאין לאדם. יש שם איזה חיוניות, איזה... ראיתי על זה ש... אם נלך למקום, בערי ירושלים, בקרמל, כל המקומות, שהיו שריפות. הרבה פעמים אתה, כששומעים על זה דרך התקשורת, שאולי קצת משחירה את הדברים, במיוחד עם היער נהפך לשחור, אז אתה חושב שהייתה שריפה גדולה בזה, אחר כך אתה מגיע למקום, אחרי כמה חודשים, אז רואים גם את המקומות השרופים, אבל אתה רואה שהצמחייה, איך אומרים, ממשיכה. שיש כבר עשבים קצת, והעצים, ואחרי עוד זמן שעובר כבר רואים חי. אז כאילו זה דבר מאוד יפה שהצמחים יכולים ללמד אותנו, שאחרי שקורה טראומה, מה שנשרף נשרף, כן, אבל מה שנשאר קצת, הוא ממשיך. הוא לא עסוק בלמה זה קרה לנו, ואולי הוא אשם, ואולי העץ הזה שעמד בדיוק לידי וזה. הוא ממשיך, ממשיך הלאה. בן אדם זה יותר מסובך, אבל אצל יסבי השדה, שזה, כן, יציץ ופרח, כאילו שהוא נריח מים יפריח, כאילו יש איזה משהו שהוא כוח כזה ששום דבר לא משיג אותו אחר. אז זה דבר שאדם יכול לקחת ממנו הרבה. אז ככה כל ענייני העולם הזה. ועל ידי שאדם עובד את העבודה הנכונה, הוא מרומם אותם. אולי זה הרמז שהוא אומר לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. כי גם בגשמיות שלהם יש בהם שמחה של העולם הזה, טוב לבב של העולם הזה. אז הוא אומר להפוך מהיפוך להיפוך, שזה יהיה לעבודת השם בשמחה. ובכל דחייה ודחייה, שישראל מתחיל את עבוד גופו, ומקרב ליבו לעבודת השם, הרי זה בחינת מסירת הנפש. כי מה לי יקטה לה כולה, מה לי יקטה לה פלגה. וכן ידע הצדקה אמהות שאינם גזל, כדכתיב דקה תרומם גוי. והוא קיים וירם קרן לעמו, ורוש דקעתי לאל מיני, עודו על ארץ ושמיים, עודו וזיבו, לבד. כמו שכתוב במקום אחר,
והוא בחינת סובב כל עמים. אבל וירא קרן לעמו, למעלה מעלה מבחינת אדום, להיות עם קרובו של עצמותו ומהותו, כביכול ממש למעלה מעלה מכל, מבחינת סובב כל עלמין, שלא בגדר עלמין כלל, כמו שכתוב במקום אחר, וזהו אתה בחרתנו מכל העמים, שמבחינת כל העמים דווקא, בחרתנו רוממתנו כנל. מאמר רבותינו ז"ל, מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, אין יכולים לעמוד, וזהו בחינת בכל מועדיך, על דרך זה נתקל כל עניין התפילה, אחרי מזמן שבית המקדש היה קיים, לא מרחים כל כך בתפילה כמו עכשיו. זה אומר, הודו על ארץ ושמיים, וירא קרן לעמו. נראה שהוא רומז, הודו על ארץ ושמיים, זה מה שאתה רואה בעולם כולו, בעולם הטבע, באומות. תשוב, זה כל ההערות האלה שנפלו בשבירת הכלים. אחורה, הוא אומר, סובב כל עלמין. למרות שהביטוי הודו וזיווה הרבה פעמים אומר שזה במקומות אחרים. מישהו אומר דווקא מה שמתגלה לפי ידר העולמות, אבל פה לפחות נראה שזה מקביל לכל אותה חלק של האורות שגנוזים בתוך כל העולם, הטבע, החול, האומות, מה שהוא קרא מקודם, עולם התור מצד אחד, ליפת נוגה, זה כל העולם. אבל עם ישראל, וירא קרן לעמו. יותר גבוה מזה. כאילו אחרי שדיברנו את המעלה שיש בקליפת נוגה על, על עולם התיקון, על עולם שיש בו כלים, עכשיו אומר, עד רבה. וירא קרן לעמו, כי זה שייך ממש לעצמותו. כאילו יש סדר ההשתלשלות, יש למעלה מסדר ההשתלשלות, ויש כאילו עוד יותר מזה. אז עוד יותר מזה, כמו שאמרנו, כי דווקא בנו, הקדוש ברוך הוא רוצה, חפץ. אמרנו שגם אם זה כביכול מצטמצם ומתלבש דווקא לפי מה שאנחנו יכולים לקבל, אבל זה ביטוי ליחס שלו עצמו כביכול אלינו. זה אתה בחרתנו מכל העמים, שבחינת כל העמים דווקא בחרתנו רוממתנו. גם זה מתוך כל העמים. כמאמר רבותינו ז"ל, ממקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים. וזהו בחינת בכל מועדיך. ועל דרך זה נתקע עניין כל עניין התפילה. לכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, לא הם מערכים כל כך בתפילה כמו עכשיו, כנראה מרמז, כי היה בקורבנות, היו מעלים את כל הקורבנות, זה ממש להעלות את כל הנפש הבהמית, הקדוש ברוך הוא את כל העבודה הזאת, היו עושים ממש בפועל. והנה כמו במשל, שבזריעת הגרעין הנעל שאינו צומח עד שנרקע ויפסד, אז יעלה ויצמח. אחי, אפשר לעלות ולהצמיח תוספת תורה ושמחה כנן, מהשם כנן. כי אם על ידי לב נשבר רוח נשבר, הרוח סתרה אחר, הגסה בקרבו. שיבוא על ידי ריקבון והפסד וישוב אל השם ירחמהו, על גלות ניצות אלוהי שנפל בקליפות לאחיותם, איך שנפל מיגררם. אז מקודם אמר שעל ידי הזריעה יש תוספת תבועה. תוספת הערה. אז הרמז היה שהזריעה זה התחיבור לאדמה. האדמה זה אלה המלאכים אשר מלכו לפני מלוך מלך, כאילו הגרעין זה עם ישראל, והאדמה זה אלה המלאכים אשר מלכו לפני מלוך מלך בישראל. זה כל אותם כוחות טבעיים שעם ישראל מעלה אותם מתעלה על אדם. עכשיו הוא חוזר ומסביר, אבל מה זה בעצם זריעה? זריעה זה גם ביטוש, זה ריקבון. אז זה על ידי לב נשבר, רוח נשבר, רוח סתרח, הגסה בקרבו. שיבוא לידי ריקבון והפסד, וישוב אל השם ירחמי עול גלות ניצוץ אלוקי שנפל בקליפות לאחיותם, איך שנפל מגרמה וכו'. ועל דרך זה תקנו כתיקון חצות כדיות התפילה בכוונה, כמאמר רבותינו ז"ל, נודים להתפלל אליהם מתוך כובד ראש, שימצר ודואג על בחינת ראש, ומעלת קדושתו יתברך שהוא כביכול בכובד הגלות. שומעים את הפשט. אין נודים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. שכבד לי על ראש, כביכול מעלת קדושתו יתברך, שהוא בכובד. זה הקדמה לתפילה. ושוב, באופן טבעי אנחנו מיד מחברים את זה לגלות כפשוטו, אבל אצלו הגלות זה כל אותה מציאות של העולם הזה שמסתיר, כל אותם ניצוצות שנבלעו בתוך העולם. זה היה גלות. כאילו, כדי שנוכל להעלות את כל אותם כוחות גנוזים, צריך את הלב נשבר שמצטער שהם בגלות. שהם ואנחנו, כי אנחנו מאוד נמצאים בתוך הסיפור הזה. כי מה הבעיה? כמו שאמרנו, יש כוחות עצומים. יש פה הרי סוד, שבעל התניא ורבותיו מגלים שבכל אותם ענייני עולם הזה יש גם סוד גדול מאוד שגנוז. לא רק לפי, כמו שאמרת, במבט הנגלה, שפחות מדבר על זה, פחות מתייחס לזה. עכשיו אתה בא להעלות. אבל מה הסכנה? למה זה קליפה? כי הוא מרגיש שהוא עומד בפני עצמו, כמו שאמר. שהם וימנע מרשעים מורם, מכחשים בהשם, ונראים לי יש ודבר בפני עצמו. אז אם אנחנו נפגשים עם דברים של העולם הזה, בלי הזריעה, בלי הלב נשבר, אז אנחנו גם ניכנס לעמדה הזאת של יש, של לעמוד בפני עצמו. וזה הסכנה שבזה. שוב, יכול להיות שגודל הכוח שיש בזה, זה שהם כל כך עוצמתיים, שבאמת הם יכולים לעשות רושם אמיתי, כאילו שיש פה דבר שעומד בפני עצמו. ולכן האפשרות להעלות את הכוחות האלה, זה רק על ידי לב נשבר, על מה שהיה יכול להיות בגאולה וירד פה לגלות. וזה בעצם תיקון חצות. זאת אומרת שתיקון חצות להקדמה לתפילה, לפי מה שכתוב פה, זה לא רק לחסידים, לא רק לאנשי מעשה מיוחדים. כי מה אמר רבותינו, זה עמדים להתפעם תוך כובד ראש, אם יצר ומודרג מבחינת ראש שאתה לא התברך, שהוא כביכול בכובד לגלות, אלה של החסידים הראשונים עדיין בשעה אחת. בעונות שעה אחת קודם התפילה. אבל שאר צריכים לקבוע איתו זמן בפני עצמו לעורר מהירות בנפשנו. דיינו בחצות. כי לחסידים הראשונים היה מספיק שעה אחת. אנחנו צריכים יותר. אז כנראה שאצלהם, נכון, צריך, בכלל גם בפשט המאמר, שאומרים שעה אחת, הכוונה שעה, הכוונה זה זמן. כי מצד אחד יש מאמר שמי עושים שעה אחת לפני התפילה, שעה אחת פעילים, שעה אחת אחרי התפילה, ואז אמרה שואלת, אז מה, מתי תורתם נעשית, מתי מלאכתם נעשית? 9 שעות. לעצמי לפעמים נראה איך שמזכירים את זה, שכוונה לזה זמן מסוים, לא דווקא שעה, ככה זה נשמע קצת פה. יחדים ראשונים היה מספיק שלא צריכים לייחד איזה זמן. לפני התפילה לחשוב על זה. ואנחנו שפחות מונחים בזה, אז צריכים לייחד זמן מיוחד. לחשוב על הכובד ראש. אז זה התיקון חצות. ואנחנו שאין, אז יודע, אנשים שפה, אבל לא זוכים לקום בחצות. לא משתנה לנו הדרך, נכון? מתהפך לנו הטבע שאנחנו הרבה פעמים. עוד לא הלכנו לישון בחצות, נכון? אצלם היו ישנים בלחל מוקדם, ואולי מצליחים לקום בחצות. אנחנו על וי ונישן, תלוי מתי בשנה, וי ונישן בחצות, נכון? אבל אפשר להגיד שהקורבנות, מספיקים להגיד משהו מהקורבנות לפני התפילה, זה כן הרי להיזכר במקדש, בכל מה שהיה, כל מה שצריך להיות.
למה קורבן החצות
שעושים? בזה יוצאים די חובה, מה?
למה קורבן החצות שעושים בחצות בסדה
הבדה? למה, מה?
קורבן החצות שאומרים בחצות, זה היה מולו שעה לפני התפילה, בסוף הוא מצד לקבוע שעה ביום, זה לא דווקא לקבוע שעה לפני התפילה, זה לקבוע שעה ביום. סבא, הוא קובעים שעה ביום, גם אם זה לא לפני התפילה, וזה 7 שעות לפני התפילה, בסדר, יש פה...
אתה כאילו מסביר.
נכון, כאילו גם אנחנו היום, זה שעה, זה שעה כמה. לא צריך לדעת את הקורבנות, גם היום שאנחנו אומרים את כל חצות, זה יכול, זה... גם אפילו שזה לא סמור התפילה, זה יכול להיות בסדר.
זאת אומרת, אם נגיד תיקון חצות, נגיד לפני שהולכים לישון.
כן. אני
יכול לעשות את העבודה בצלב לפני התפילה. זאת אומרת, שההצעה פה, שזו חייב להיות סמוך לתפילה. אז נקבוע איזה זמן. טוב. אם נזכה, נכון, אנחנו פחות מונחים במנהג הזה. אבל אפשר. באמת, יכול לעשות תיקון חצות לא לפני, התקבלת את זה, לא אחרי הקימה, אלא לפני השינה. באמת משמע פה לא צריך את אריכות הזמן, אלא לקבוע לזה זמן. אולי דקה. אולי זה יותר נגיש. תכף אפשר כל אחד. אז זה מה שהוא אומר, אבל השאר צריכים לקבוע את הזמן בפני עצמו לעורר מהירות בנפשנו. דיינו בחצות ואחר חצות, אם הדור שלנו קצת קשה לו עם מרירות, אז תגיד, געגוע. געגוע. להתגעגע לעולם השלם יותר, להתגעגע שכל הכחות, הפזורים, יחזרו למקומם. דיינו בחצות ואחר חצות, לימוד התורה בשמחה, דיינו בחצות, אז להיות במרירות. ואחר חצות, לימוד התורה בשמחה. כן, פה לפחות זה די ברור שבחצות מתחיל לסדר היום, כן? ואור הבא מתוך חושך, כמו שכתוב במקום אחר, וזהו תחת השלוות הזה שבשמחה, שהוא עונש מידה כנגד מידה, כפי שבחורבן בית המקדש, נאבד ממנו בעבוננו השמחה השלמה, שהייתה במקום מנוחתה, שהידי זה יעלה ויבוא, מבחינת השמחה, ואור הבא מתוך חושך כנל. כנראה שכאילו היה שתי שמחות, שמחה אחת שלנו, של ישראל עם קרובו, של מי ש... זוכה לקדוש ברוך הוא מתוך שעשינו כלים. ומתוך זה היינו גם מעלים את כל הנידחים, את כל הניצוצות. אולי הכוונה, שמתוך השמחה השלמה, יעלה ויבוא ויגיע לבחינת השמחה עבורה, בא מתוך חושך, שזה מתוך כל הקליפות ובגדי עשיו, כל הדברים שהוזכרו כאן. ועכשיו, בזה שאמרו אבותינו ז"ל על רבי עקיבא, כשראה כרך של עקום, שחק ואמר, אם לא עוברי רצונו כך, נעושה רצונו על אחת כמה וכמה. פירוש ההשפעת חיות ושפע העולם הזה לעקום, שהם נקראים עוברי רצונו, שעובר על הרצון מבחינת למעלה מהרצון. דורש עוברי רצונו, שמעל הרצון. כמו שאמרנו, שהשפע שלהם זה לא תלוי ברצון, לא תלוי בחפץ, בחיבה, בקרבה. עוברי רצונו. דילגתי להגיד, שבאתן בעצם פה גם נתן הסבר לשאלה המפורסמת של צדיק ורע לו רשע וטוב, לפחות ביחס לאומות. הוא אומר, כאילו יש להם עושר, כבוד וכל זה, הוא אומר, זה בכלל לא פלא, זה ככה, ככה זה צריך להיות. קצת מה שהמהר"ל אומר בשפתו, שהעולם הזה שייך להם, אבל אני אומר, זה יותר עמוק, שיש להם סוג של השפעה שהוא לא מותנה במעשים, אז ברור שזה, ברור שזה הרבה.
‫הגליטה
לה
שרי האומות. ‫-כן.
‫שמה?
‫-ש... נכון. ‫בחוץ לארץ כל השפעה ‫היא לפי שר של אותו מקום. ‫לכן ממילה...
‫-אה,
זה...
‫-מעלה
ארץ
ישראל, ‫שאדם...
‫פה יש את
ההשפעה
ישירה ‫מהקדוש ברוך הוא.
‫ממילה
אדם שהוא גר בארץ, ‫אבל הוא מתפרנס מחוץ לארץ.
‫-אה. ‫שצריך להיות תחת ההשפעה שלנו ‫ולא שלהם, ‫לא תחת השפעת השר. ‫ובהקשר שלנו, אז יש בחוץ לארץ, ‫כיוון שהשר שולט, ‫אז ממילא הם מקבלים יותר.
‫שם יש ממשלה, ממשלה מתה, כאילו, ‫ממשלה שהיא של שר, ‫ולא של הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. ‫פה עושה את
זה. ‫שבעצם שר זה חוקיות. ‫מקבלים כן. בגלל שזה סדר הטבע, ‫לא בגלל שיש בחירה כמו שאמרנו, וחפץ, ורצון, ודיבוק, אין את כל זה. אז לכן רשע וטוב לו. אבל כאילו, הוא גם אומר, אבל מאחורי הדברים, עוד דבר שזה גם באמת לא טוב לו, כי כמו שאמרנו, מה זה שווה לקבל הרבה, אבל בלי החיבה, בלי הקשר, בלי הדיבוק. אז הוא אומר, שרבי עקיבא אמר, מה שאמר, אם עוברי רצונו כך, לא עושה רצונו אחת כמה וכמה, פירוש השפעת חיות ושפע עולם הזה לעקום, שהם נקראים עוברי רצונו, שעובר על הרצון, מבחינת למעלה מהרצון, כי שם אין העוונות מפסיקים ומעכבים את השפע. כי אם צדקת, מה תיתן לו, ורבו פשעיך, מה תעשה לו? אז יש מדרגה, זאת אומרת, לא תלוי בפשעים. אלא אחר שנתבע בחינת רצון ורצון, אותיות צינור, שהוא מעבר התגלות שפע חיות האלוקי, דרך צמצום והשתלשלות, דרך סדר המדרגות, על פי מוטב יתברך, ששם הוא על פי דרכי התורה, מחוקותיי תלכו. אבל למעלה הוא כחשיכה כאורה, ומשם הוא יניקת עקום דרך נפילת האור שמרחוק כנל, אף שמחוקים אור פניו יתברך המתגלה כנל, וכל שכן הוא עושה רצונו, דיינו עושים הרצון, וממשיכים שפע חיות אלוקי דרך צינור, המתגלה בהשתלשלות המדרגות, שהרי הם עליונים וקרובים יותר למקורם ושורשם, למאחר שנמשכים, מאורפנה מתברך בדרך התפשטות האור, בסדר המדרגות והשתלשלות שלא בדרך נפילה חד לשלום, אי אפשר להיות השמחה בהתגלות תורה כנה. כלומר, כיוון שאנחנו לא מקבלים את זה אלא על פי מדרגתנו, אלא על פי מעשינו, אז כביכול דווקא אצל עוברי רצונו, בזמן הזה יכול להיות שמחה, יכול להיות חגיגות. ואצלנו, שזה מותנה בכל מה שזה מותנה, אז יותר מסובך. אי אפשר למלות פיו שחוק בעולם הזה. שמחה רק לעתיד לבוא. אבל לעתיד כשהתעלו את נתוצות הנפונים כנ"ל, היה גם מבחינת אור וחיות שהייתה בתוך הנפילה, שהיא מבחינת למעלה מהרצון, מתגלה בתוספת תורה ושמחה בגילוי רב ועצום ביתר סט. אבל נזכר למה נזכר שיש כתוב שכל מי שיכול להוכיח את בני ביתו, בני עירו, את כל העולם כולו ולא עושה כן נתפס באבונה. נזכרת שבת והרב שם בעין היה וככה פי מה שיוצא מדבריו שמעתי שה כאילו כתוב נתפס באבונם ויש גרסה נתפס באבונו. כלומר יש אדם שהוא ראוי להוכיח ויש את מי שהוא צריך להוכיח. כאילו את החוטים, את הרשעים. וכל מי שבידו להוכיח ולא מוכיח נתפס באבונם. אבל יש גרסה נתפס באבונו. אז כאילו יש רשע שירד לעולם ויש צדיק שאמור להוכיח אותו. יאשר אותו. אז כביכול הקדוש ברוך הוא לא היה מוריד לעולם את הרשע אם לא היה בעצם את האפשרות של הצדיק לרומם את הכוחות שיש לו. ולכן מהחל מההתחלה יש לצדיק אחריות על לרומם את הרשע. אם הוא לא הוכיח אז אם שורים רשע אתה יכול להגיד גם כוח, תופעה איזו אמירה שנמצאת בעולם, שיש בה החלשה, שיש בה בעייתיות, שיש בה הריסה, אז הצדיק, או לצדיקים שבאותו הזמן יש כאילו את האחריות לרומם אותה, ושאפשר להגיד, כביכול אם הם לא היה את האופציה שהם מתקנו, אז גם לא היו מורידים את זה לעולם. אז אם אין איזו אחריות שלהם, הוא נתפס באבונה. על מדרגה עוד יותר גבוהה, אפשר להגיד שממש כאילו נשמה מחולקת בשני גופים. כאילו אחד מביא את האנרגיות, אחד מביא את האפשרות לתקן אותם. ואז ממש מזכיר פה מה שכתוב, כן. הרשע מביא כוחות חיים. עכשיו כוחות חיים, כשהם לא מטופלים, אז הם יכולים להיות גם בעייתיים, יכולים להיות גם הרסניים, יכולים להיות גם לא חסדתיים, לא מחוללים, כאילו לא מחוברים עם כל האחדות. אז הצדיק צריך לרומם אותם. אז הקדוש ברוך הוא רצה שהכוח הזה יבוא לעולם ויתרומם. אז העוצמות של הכוח הזה מתגלה באמת דרך הדמות שמבטאת אותו. כתוב יש גם עוד מאמר שלא נברא עולם אלא או בשביל אחאב בן עומרי או בשביל... שכחתי. אבל כאילו הרב אומר שמה ש... כאילו יש את הרשעים הגדולים והצדיקים הגדולים. יש... שכאילו מצד אחד הם רשעים, אבל הם מביאים עוצמות. מביאים כוחות גדולים. וזה שחור עשה שהם יופיעו בעולם כדי שיהיה אפשרות לרומם אותם. אז אם אתם יודעים, זה ממש חשבון אחד, אז כאילו הצדיק נתפס באבונו, כן? כי זה כאילו יש, כביכול, כמו שיש נשמה וגוף, הנשמה צריכה לרומם את הגוף, אז אפשר להגיד שהצדיק ורשע זה כמו נשמה וגוף. כדי שלגוף יהיה פרצוף, יהיה כאילו עוצמת חיים שלמה, אז הוא נולד באישיות שלמה. ויש את הצדיק. זה מאוד מתחבר לכל מה שנאמר כאן. נסיים בדבריו, בדבריו, וזהו, והיא בשלח פרו את העם, כי פרו אמר לו, ידעתי את השם, הוא מבחינת עורף אחוריים לרצון העליון, ונקטה מבחינת עוברי רצונו, כן הוא מייצג את כל מי שרחוק, כל אותו עולם של תור. והיה משלח פירות וענפים ועושה פרי למעלה את העם. שידי גלותם מצרים והשתעבודותם בהם גרמו שניתנו בחינת ניצוצי אלוקים שנפלו שמה בשבירת הכלים. אני חושב שראינו באחד המאמרים כמה ניצוצות עלו ממצרים כמניין רד או רדו. אני אזכיר, אני דרש את זה באחד הפסוקים. שיש רפח ניצוצים ובגלות מצרים כבר יצא שתיקנו את הרוב. שזה נוכחים ש... היה גימטריה כזו. אולי ירדו, 210. והוא בחינת כוח הצומח, הזריעה במצרים, נצמח ישועות בישראל, כמו שכתוב בפרעה הקריב, אמרו אבותינו ז"ל, שהקריב את ליבם של ישראל אביהם שבשמיים. על דרך זה יעשה את כל שירת הים, מה זה שיר משה. כן? אנחנו לא סתם שרים על ההצלה, אלא שרים על כל הכוחות האבודים שניצלו איתנו, וינצלו את מצרים. שעשו הקמצולה שאין בדגן. טוב.